ולעומת זאת, ספר שמואל, הוא מתעסק עם תקופה קצרה. 40 שנות מלכותו של דוד, ושנים לא ידועות של מלכותו של שאול. לא ברור כמה זמן שאול מלך. זה די מסתתר בפסוקים. ועוד שנים לא ידועות, אבל לא הרבה, של שמואל. ביחד, אולי אתה מגיע אולי ל-60 שנה, אולי ל-70 שנה. זה השנים של ספר שמואל. אז בעצם ספר הכי, הספר הכי קצר מבחינת השנים, לעומת שופטים ומלכים, אבל הוא הכי ארוך. כאילו, ספר שמואל, שמואל זה שמואל א' ובית ביחד. שמואל א' ובית ביחד זה המון פרקים. יותר מ... בטח הרבה יותר משופטים וגם יותר ממלכים, אני חושב. צריך לבדוק את זה. בכל אופן, יש לנו דמות אחת שהיא בעצם גיבורת ספר שמואל, הלא הוא דוד המלך. ואין לך שום דמות בתנ״ך שיש עליו כל כך הרבה פסוקים שמתארים את החיים שלו, האישיים, כמו דוד. ומה שמעניין אותי זה להבין את דמותו של דוד. זה בעצם המטרה שלי. זה מה שהוביל אותי לרצות ללמוד איתכם עכשיו דווקא את ספר שמואל. כשאנחנו מתפללים צמח דוד עבדך תצמיח, שנראה לנגד עינינו את רוח אפנו משיח השם דוד מלך ישראל. בסדר? יפה. אז להביא לשיעור תנ״ך, בואו נקרא את הפרק הראשון. אז אמנם 15 פרקים ראשונים של ספר שמואל לא מדברים על דוד, אבל כבר בפרק ה-16 דוד נמצא. אז אנחנו כנראה, הכל זה הכנה למפגש עם דמותו של דוד המלך. בסדר? כן.
איך יהיה מהלך השיעור?
מהלך השיעור? אני רוצה שיהיה ככה. לא בטוח שאנשים בסוף. אני רוצה שיהיה ככה. אנחנו נקרא יחידה מסוימת. אולי פרק, אולי פחות. ואז אני רוצה שנייה אחת שאתם תעלו שאלות מסוימות. ואז אני אנסה להסביר מה יש להתבונן בפרק. מתוך השאלות אני אנסה לענות עליהן. אולי אני אצליח, אולי לא. בסדר? השאלה שלך מצוינת, כי בניגוד לחמישה חומשי תורה, שיש כל כך הרבה פירושים, כל כך הרבה דברים נכתבו על ספרי הנביאים, אין הרבה פירושים. ואני בהחלט נעזר בפירושים חדשים שנכתבו בימינו, למשל על ידי הרב מידן, ראש ישיבת הר עציון וכדומה. כפי שאני אזכיר. כמובן נקודת המוצא, מי אחראי להגיד אם חם לכם? לי טוב.
ממש נעים פה.
אבל אני מרגיש שיש אנשים שעוד מעט התפוצצו מחום. בסדר? אז אתם, אם מישהו מתפוצץ מחום, שילך ודק את המזגן. בסדר? לי נעים עכשיו. גם שקט, גם נוכר לי, הכל בסדר. עוד הערה אחת לתחילת הלימוד. הערה שלא צריך להגיד אותה, אבל אני אגיד אותה. תנדוק שם. אולי שם תנדוק. התנ״ך, דברי הנביאים, ספר שמואל, זה ספר שנכתב על ידי נביאים. זאת אומרת, מה שכתוב כאן זה דברי אלוהים חיים. כלומר, מה שכתוב כאן זה סודות האמונה. סתרי התורה כתובים פה. ואם בעיניך מדובר בסיפור יפה ומרתק, אז זה רק הלבוש. אין הבדל בין חמישה חומשי תורה לנביאים. יש הבדל. מבחינתי אין הבדל. הכל זה סתרי תורה וסתרי אמונה. ומה שמעניין, ש... הסיפורים שמסופרים פה קרו. היה איש ששמו שאול, היה איש ששמו דוד. יכול להיות אבל שאם היה עיתונאי באותם ימים, הוא היה מתאר את זה קצת אחרת. כאן בא המבט האלוקי על התפתחות האומה הישראלית. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל כדי שדרכו העולם מגיע לתיקון. ועם ישראל, התיקון, עם ישראל עובר דרך ההתקשרות שלו לארץ ישראל. זה הסיפור של התנ״ך. כל התנ״ך זה ההתקשרות של עם ישראל לארץ, הקמת המלכות בארץ, הקשר אל... זה הסיפור. דרך זה אנחנו לומדים על הסודות של עם ישראל. מה תפקידנו, מה זהותנו. זה הסיפור של התנ״ך. כשאני קורא על דוד המלך פה, כשאני קורא על שמואל, שאול, אני קורא על המהלך האלוקי שבונה את עם ישראל כדי להבין מי אני. אפשר להסתכל על זה כמסע שורשים, משורשי הזהות הישראלית. ולכן בעצם אנחנו מתעמקים במי אנחנו, במה אנחנו, והעיקר במה יעודנו. עד כאן ההקדמה וטיפ קטן, מוטב להשתמש בתנ״ך, והמלצה שלי, בתנ״ך קורן. משום שהוא מחולק בצורה מאוד נעימה לעין, וכדאי להשתמש בתנ״ך, באותו תנ״ך כל הזמן, כדי שאתה תתחיל לראות כאילו מול העיניים, הסיפור הזה מופיע בצד שמאל למעלה, צד ימין למטה, כמו שאתה תזכור את זה אותו. ואם יש לכם, אם אתם עשירים, יש לכם כסף, תקנו תנ״ך ענק, כי ישמש אתכם גם בגיל שכבר לא תוכלו לקרוא, נקרא עוד מרחוק. בסדר? אוקיי. שמואל א', יצא טוב, כי שמואל א', פרק א', זאת ההפטרה של שמואל א' פרק א', זו ההפטרה שנקרא אותה ב... מה? מעולה! כל הכבוד. מה? נכון. אז הסיפור של שמואל א' פרק א' יהיה בתפילת ראש השנה. אפשר להגדיר את השיעור הזה. שיעור לקראת ראש השנה. ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים, מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף אפרתי. ולא שתי נשים, שם אחת חנה, ושם השנית פנינה. והיו לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות ולצבוח לאדוני צבאות בשילה. ושם שני בני אלי, חופני ופנחס. כהנים לאדוני. ויהי היום ויזבח אל קנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בני ובנותי המנות ולחנה יתן מנה אחת אפיים כי את חנה אהב ואדוני סגר רחמה וכי עשה את הצרתה גם כעס בעבור הר אימה כי סגר אדוני בעד רחמה וכן יעשה שנה ושנה מדי עלותה בבית אדוני כן תכעיסנה ותבכה ולא תאכל. ויאמר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. ותקום חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו. ואלי הכהן יושב על הכיסא, על מזוזת היכל אדוני. והיא מרת נפש. ותתפלל על אדוני, ובחות תבכה. ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם רעות תראה בעוני אמתך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה קיר ביתה, להתפלל לפני אדוני, ואלי שומרת פיה, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות, וקולה לא ישמע. ויחשביה אלי לשיקורה, ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרין, הסירי את יינך מעלייך. ותען חנה, ותאמר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושיכר לא שתיתי, וישפוך את נפשי לפני אדוני. אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עדינה. ויען אלי ויאמר, לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. ותאמר, תמצא שפחתך חן בעיניך, ותן לך אישה לדרכה ותאכל ופניה, לא היו לה עוד. וישכימו בבוקר וישתחוו לפני אדוני, וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה. וידע אלקנה את חנה אשתו, ויזכריה אדוני. והיו תקופות הימים, ותאר חנה, ותן את בן, ותקרא את שמו, שמואל, כי מאדוני שהלטיב. והיה על האיש של קנה וכל ביתו, לסבוח לאדוני את זבח הימים ואת נדרו. וחנה, לא עלתה, כי אמרה לאישה, עד יגמל הנער, ואביא אותיו, ונראה את פני אדוני, וישב שם עד עולם. ואומר לה קנה אישה, עשי הטוב בעינייך, שבי עד גומלך אותו, אך יקם אדוני דברו, ותשב האישה, ותנק את בנה, עד גומלה אותו. ותעלהו אמה כאשר גמלתו, בפרים שלושה, ויפה אחת קמח, ונבל יין, ותביאו בית אדוני שילו, והנער נער. וישחטו את הפר, ויביאו את הנער אלילי. ותאמר בי אדוני, חי נפשך אדוני, אני האישה הניצבת עמך בזה, להתפלל אל אדוני, אל הנער הזה התפללתי, ויתן אדוני לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו, וגם אנוכי השאילתיו לאדוני. כל הימים אשר היה הוא, כל הימים אשר היה, הוא שאול לאדוני, וישתחו שם לאדוני. אנחנו נתקדם עוד את הפסקה הבאה, ואז נעצור. תתפלל לחנה ותאמר, עלה סליבי באדוני, רם הקרני באדוני, רחב פי על אויבי, כי שמחתי בישועתך, אין קדוש כאדוני, כי אין בלתיך, ואין צור כאלינו, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות אדוני, ולא נתקנו עלילות, קשת גיבורים, חטים, ונכשלים עזרו חי, שבעים בלחם נזכרו, ורעבים חדלו, עד הקרה ילדה שבעה, ורבת בנים ומוללה. אדוני ממית ומחיה מוריד שאול ויעל, אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אוף ירומה, מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, ויושב ומדבים, וכיסא כבוד ונחילם. כי לאדוני מצוקי ארץ, וישת עליהם דבל, הגלי חסדה וישמור, ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. אדוני יחת ומריביו, עליו בשמיים ירם אדוני, ידין אפסי ארץ, ויתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. עד כאן. עכשיו, אני רוצה שנעלה שאלות שמעניינות אותנו, שאלות קטנטנות ועד שאלות ענקיות. תסתכלו. שאל שאלה, אם יש לך שאלה, אם יש לך שאלה, אל תשאל. אם יש לך שאלה, אל תשאל. מדוע חשוב לנו להכיר את מעמדו של אלקנה מבחינה איפה הוא גר ומי המשפחה שלו?
למה לא משהו לוי זה אומר?
מה?
למה לא משהו לוי פה? פשוט למה הוא חוזר את
כל? איך אתה יודע שהוא לוי? מה?
לא, למדתי את זה, כן, זוכר שהוא לוי. גם שמואל
היה... אז אני רוצה לשאול שאלה. על פי חז"ל הוא לוי. אבל זה לא כתוב פה. כתוב שהוא גר בצופים, בהר אפרים. בקיצור, אתה שואל, מדוע הפירוט אודות אלקנה? כן. אמרנו לקרוא לך דוד. למישהו יש עוד שאלה? אני לא זז מכאן עד שאתם לא שואלים חמש שאלות. תמציאו שאלות. כלומר, אתה יכול להגיד לי, אתה יכול להישאר פה, אנחנו יכולים לזוז.
חמש.
אני אשמע פעם הערה אחת, אני אעלה את זה בעשר. למה היא לא הביאה אותו מיד שהוא נולד? אוקיי, זאת אומרת, אתה שואל אני רוצה שאני אלך את זה שלך, אתה שואל מדוע חנה מתעכבת בקיום הנדר עד גיל גמילה. מה זה גיל גמילה? מה הכוונה גמילה? מה? להנקה. שזה בדרך כלל בשנה השלישית של הילד הוא נגמל מהנקה. בימי התנך. כן? אז אתה ציפית, רוצה שאני אקח את השאלה שלך, שהיא תביא אותו מיד. ואני שואל, מה הוא יעשה שם מיד? הוא צריך אמא, אין מטרנה, אין בקבוקים. לי זה נראה פשוט. מה?
אז למה לא בגיל
חמש? לא,
בגיל שלוש כבר יכול לעמוד בפני עצמו. בלי אמא. אבל מה שמעניין אותי, מה מביאים את הדברים האלה בכלל? זאת אומרת, אני... מה זה מעניין אותנו? כאילו, השיחה הטכנית הזאת, אחרי אני אהבתי את השאלה שלך, כי היא בעצם מובילה לשאלה שמסתדרת מאחורי השאלה שלך, לפי דעתי. אולי יום כן אלקנה קרא לנו בוי והיא אמרה רק שנתן לי שני אחד לסדר את האיפור. זה לא כתוב פה, נכון? אבל זה נשמע שיחה מאוד טכנית. הוא אומר לה, נו, בוא נביא את שמואל למשכן, אמרנו שאנחנו נשים אותו במשכן, לנצח. היא אומרת לו, חכה, תן לי גבור להעניק אותו. נראה טריוויאלי לגמרי. למה השיחה הזאת צריכה להופיע לי בפסוקים פה?
זה לגיטימי. היא לא רוצה להיפרד מהילד שלה. היא יודעת שמעכשיו הוא יעבור למשכן.
הופה. לא, אז אתה כאן אומר משהו עקרוני. אני הסתכלתי על זה כמשהו טכני, ואז אמרתי, למה זה מופיע פה? עכשיו אתה בא ואומר, רואים פה שהיא קצת נרתעה מה... היא... כי מה, היא הבטיחה, היא נדרה נדר גדול ורציני. עכשיו כשהיא רואה את הילד, היא רוצה קצת להתקשר אליו. מעניין. זאת אומרת, בקיצור, מה המשמעות, אני מסכם את הדיון הקצר שלנו, מה המשמעות של העיכוב, הגמילה, כל הסיפור הזה, זה כאילו... מתבונן בדבר הזה. כלומר, אתם מרגישים שיש פה מאור וישי, מרגישים שיש פה כזה שיר משהו סביב הנושא של השביע את גומלי חוטו, אז יפה.
איך אלי לא ידע על שהיא מתפללת, כאילו שקורה
כאילו רוח הקודש מה עושה שם? כלומר, אומר אורי שמאוד מוזר שאלי, שהוא כאילו הדמות הצדיק של הדור, אז הוא בעצם מתבלבל בין אישה שיקורה לבין אישה צדקת. אז מה, תנסח את השאלה שלך.
איך הוא לא שם לדור קודש שהיא מתפללת
ולא שיקורה? גם לא ברוח הקודש. סך הכל די הגיוני שיצא מצב שאישה תתגה ותתפלל על השם והיא לא תהיה שיפורה.
ואתה מוסיף וכי אנשים לא בוכים בתפילה. מותר לשאול, זה קבוצתי, החמש שאלות צריכות להגיע עם כל הקבוצה. אז אתה יכול לשאול את שאלה.
למה אין כאן לא מוכח
את חנינה הזה שהיא מזהרת אותך? יכול להיות שהוא הוכיח אותה, אבל לא כתוב לנו. אתה עכשיו, אתה מקשה קושיה מעניינת, אתה אומר דבר שלא כתוב, למה... זו שאלה טובה, אבל היא לא שאלה על הפסוקים, היא שאלה על משהו שלא כתוב. אולי הוא כן אמר לה. אומר לך, נה, אני טוב לך מעשרה בנים. אין לך בנים, את עצובה. לא, הוא לא אומר את טובה לי יותר מהאימא שיש לה עשרה בנים. הוא אומר, אני, אין לך בן ואת עצובה, אני במקום הבנים, אני אמלא את חסרונך, אני אהיה לך כזה, אני כל כך אשמח אותך שלא תצטרכי בנים. ביטוי, אני טובה לך מעשרה בנים, אני טובה לך מעשרה בנים. לא, אני קורא את השאלה שלך, אבל כאילו שאלה לא על הפסוקים, אלא משהו שלא כתוב בפסוקים, למה לא כתוב משהו?
גם זה בית הבעל, לא מוזכר במשנה, אבל
אני
חושב
עושה. מה? זה בית הבעל,
לא
מוזכר במשנה,
אני
חושב עושה,
מה?
טוב, אז אני אקרוסה. אני אכתוב שאלה שלך. מדוע? מדוע? אלקנה לא יקנע, לא מוכיח את פנינה. למה הוא לא מוכיח את... הוא שאל על פנינה. כתוב, וכי עשתה צרתה גם כך. פסוק קצת קשה, אבל לכאורה, לכאורה הפשט שלו הוא שהצרה של חנה גורמת לה, היא מכעיסה אותה, היא מציירת אותה. אז זה ממש כאב לדוד, שאלקנה לא עושה שלום בין אנשים. נווה?
ברור לי איך חנה קרה לשמואל. זה אומר בגלל שמאשים של דיו, זה לא כזה.
איך היה צריך לקרוא לו באמת?
שאול.
שאול. שאלה יפה מאוד. גם כל הזמן מודגש שם, כל הימים אשר היה הוא שאול להשם, היה צריך לקרוא לו בעצם שאול. למה? למה? שמו שמואל ולא שאול. יפה, שאלתם שאלות יפות, ועכשיו אני רוצה להוסיף עוד שאלות. בסדר? אני חושב שאם אני כלומר, אם אני קודם כל אני רוצה שנייה אחת לדקדק בשאלות שלכם. בעצם יש כאן, שאלתם חלק מהשאלות, סביב שני אירועים שיש פה. אירוע אחד שהוא לא ברור, זה כל האירוע של הכניסה של חנה למשכן שילה. מה הסיפור? אני רוצה להרחיב. מה הסיפור הזה שאלי יושב על הכיסא, מה הוא איך קוראים לזה שעומד בפתח של מועדון? מה?
סלקטור.
סלקטור. כאילו, מה המשמעות התיאור הזאת שאלי יושב, הוא איזה סלקטור, מסתכל, שומר את פיה, הוא נראה כמו משגיח כזה, מה הלחץ שלו? מה? איפה שמעתם שם? איפה שמענו של הכהן הגדול יש תפקיד? מה?
להגיד
לה
שהוא אחראי
למשקל הזה. לא, זה... זה דבר מוזר, ש... דבר מוזר, ש... שהכהן הגדול נשמע כאילו שוטר.
סתם. בגלל זה שם הוכיח
את פנייה, כמו שאתה עושה.
אני
צריך להתחלה. כן, כל הסיטואציה בתוך משכן שילה פה היא לא ברורה. דבר שני שהתמקדתם בו, זה בכל הסיפור הזה על הבאת הילד למשכן שילה וכולי. אני רוצה להוסיף כמה שאלות. שאלה ראשונה, יש כאן פסוק שנראה מיותר. כתוב כאן ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה השתחוו לזבוח להשם צבאות בשילה, ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. לשם מה מציינים לנו? גם הייתי מצפה שיגידו, אם כבר מי שנמצא פה בפרק זה לא בניו של אלי, אלא אלי עצמו. הייתי מצפה שיגידו, ושם אלי כהן להשם. אם אתה רוצה כאילו לתת לנו, לתת לי איזה מידע שיעזור להבין את ההמשך, אז זה המידע שהייתי מצפה. מה פתאום כתוב? ושם שני בני אלי, אופני ופנחס כהן להשם. המידע הזה לא ברור מה הוא עושה פה. שאלה נוספת קשורה לשירה של חנה, לתפילה של חנה. יש לי שאלה אליכם. מה היינו מצפים שחנה תתפלל אחרי אחרי שבעצם התפללה את הנדר, התפילה התמלאה, הביאה אותו למשכן, נושא תפילה במשכן. איזה סוג של תפילה היינו מצפים שיהיה? תפילת הודיה. ואם הם שואלים אותי, בוא תחבר תפילה לחנה, מה הייתי אומר? תתפלל לחנה ותאמר, תודה לך ריבונו של עולם, על הילד שהבאת לי, על שהקשבת לתפילותיי, וזה מה שהייתי מצפה.
הכי קל להגיד את זה, אבל סך הכל אני קיבלה את הילד לשלוש שנים רק מאבדת אותו למשכן. סך הכל כאילו הכי קל מהצד זה להגיד תודה שקיבלת שלוש שנים, אבל סך הכל אני מאבדת ילד, את הילד היחיד שלו.
רק תכף נדבר על זה שנייה אחת, כי זה לב העניין, אבל זאת היא, אף אחד לא הכריח אותה.
היא
קיבלה את זה על עצמה. אבל שנייה, תכף מתייחס לזה, חכה שנייה עם זה. ותסתכלו על מה אני מדבר בתפילה. תפילה מדברת על, על מה התפילה מדברת? על איזה שהם אנשים רעים, שהם אויבים. תראו מה היא אומרת. אל תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם. כלומר, אל תגידו דברי עתק, דברי שקר. ואז היא מתחילה לדבר על מהפכים שיש בעולם. קשתם של הגיבורים נשברה, חתים, קשת גיבור חתים, קשת גיבורים נשברה. קשתם של הגיבורים נשברה, ולעומת זאת הנכשלים עזרו חי. או האנשים הסוואים זה עשירים, הם יחפשו להסתכר עבור פת לחם, ואילו הרעבים חדלו להיות רעבים. מלא שאומרים עד הכרה הגדה שבעה, זה קשור אליה, אבל זה רבת בנים ומללה. והיא מדברת איתנו על בשירה, מדברת איתנו על אין שהם אויבים, מדברת על המהפכים, מהפכים. זאת אומרת, הגיבורים, קשתם נשברה, הם נופלים, ואילו נכשלים, עוזרים חיים. מהפך אחד. מהפך שני, הסוואים הולכים להיות עניים, ואילו הרעבים חדלו. הכרה יהיה לה שבעה ילדים, ורבת הבנים, רבת בנים, היא הולכת להיות אומללה. מה מדובר פה? מה קרה? אחרי זה, זה ממשיך, מקים מאפר דעת, טוב, מקים מאפר דעת, אתה יכול להגיד גם את זה לעצמה, אבל נראה כאילו שיש כאן משהו יותר גדול מהסיפור שלה האישי. ואיך היא מסיימת את התפילה שלה? היא אומרת, השם ידי נפסי ארץ. ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. הקדוש ברוך הוא ייתן עוז, כוח, למי? למלכו, למלך שלו. והוא ירים את הקרן, את הגאון, את הקרן, את הכבוד של משיחו. מי מדברת? ריבונו של עולם. האם יש מלך לישראל? אין מלך לישראל. יש שם שופטים, מנהיגים, מוכנים, כאלה אחים. עכשיו, אליהם הוא כהן, מה?
יש משיח לישראל.
אין משיח לישראל עכשיו. בדיוק. חז"ל אומרים שתורה, שחנה הייתה נביאה, אחת מהנביאות. ובעצם היא באה ואומרת, היא מתפללת תפילה, היא אומרת, הקדוש ברוך הוא ייתן כוח למלכו, והוא לא קיים. והוא ירים את קרן משיחו. כשאנחנו יודעים היטב שנולד פה שמואל, אנחנו יודעים ששמואל הוא זה שימליך את שאול וימליך את דוד. אז יש קשר בין הסיפור של הספר לבין התפילה הזאת. אבל מה פתאום מדברת על זה עכשיו? מה זה קשור? כלומר, חייבים אנחנו לומר שיש, שהיא בכלל בפרק הזה, הסיפור הזה שלה, היא לא מתעסקת עם עצמה. כן? על מי היא מכוונת? איזה גיבורים ייפלו וחלשים יתחזקו? איזה עשירים יהיו עניים? ואיזה... מה, מה, מה היא רוצה? אני לא אתכן שהיא מדברת על תנינה, שאומרת, הכרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה, להגיד שהיא חושבת על, על פנינה והיא מתפללת של קדוש ברוך הוא. לא נראה. גם זה משהו הרבה יותר כללי. מתפללת שיקום מלך לעם ישראל. בתקופה שאין מלכות. אנחנו באנו לספר שופטים. בסוף ספר שופטים, המנגינה החוזרת היא, בימים ההם, אין מלך בישראל. פתאום יש כאן אישה שמתפללת למלכות. אז זה קשור להכרות שלה. סיפור אישי, שנכנס פתאום לסיפור כלל ישראלי. עכשיו נחזור על מה שעורר אותנו אישי. איך אפשר להבין את הנדר של חנה? הרי חנה היא הכרה. ובתור אישה הכרה, מה היא רוצה? בן לו היה לי! יש כזה שיר. היא רוצה בן! נכון. נכון. היא רוצה בן. אז אני מבין שהיא באה ויש לה פה... משהו מאוד יפה, לא רק מתפללת לבן ובוכה, היא גם נודרת נדר, וזה מאוד יפה שאתה כאילו אומר מה, מה המשמעות של לנדור נדר, שאתה בא ואומר אני לא מחכה למתנות, אני גם מוכן להקריב משהו, לתת משהו. אז היינו מצפים שהנדר יהיה תרומה נכבדה, הקמת משהו, אבל לתת את הילד שלך ל... נתיב להשם, בלי להבין מה הכוונה נתיב להשם. פשט הוא, עכשיו זה לא כמו היום שיש מכוניות, ויש וואטסאפ, ויש אלף דרכים להתקשר. פירוש הדבר שהיא בעצם הולכת למסור אותו, להיות איש שיחיה במשכן שלו, כלוי, כמשרת, ובעצם לא יחיה לידה, לא תראה אותו גדל, לא תלווה אותו בכיתה א', ולא תראה אותו ערב אחרי ערב, ולא תכין לו ארוחות. אז זה נראה מוזר, אתה כאילו, אתה בא מתוך כאב שאין לך ילד, בא מתוך כאב שאין לה ילד, והיא אומרת, והיא נוצר ילד, והילד יהיה במשכן השם עד עולם. אז או שהיא צדיקה מארץ הצדיקות, צדיקה מאוד צדיקות, אבל צריך גם צדיקים צריכים שיהיה להם איזה הסבר מה עומד פה מאחורי הדברים. הפתרון למשמעות של הפרק הזה קשורה לרמזים שהפרק שולח שיש כאן סיפור יותר כללי, והרמזים נמצאים בשתי נקודות בפרק. אחד, בפסוק, ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. והשני, בתפילה שלה להקמת מלכות לעם ישראל. נתחיל קודם כל ברמז הראשון. ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם. בעצם יש כאן איזשהו מין קדימון. כי כל אחד פה למד את ספר שמואל. וכל אחד יודע שהפסוק הזה בעצם שולח אותנו לשתי דמויות שהם בעצם בפועל מנהלים את החיים במשכן שלו. רואים שאלי יושב על הכיסא. לשבת על כיסא זה ביטוי לכאורה די פסיבי. מי שבעצם כהנים להשם שם זה חופני ופנחס. והרי אתם למדתם ספר שמואל. אתם יודעים מה זה, מי זה, מי הם חופני ופנחס? חופני ופנחס הם זוג אחים שמתוארים בצורה מאוד 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 מה? רעה, שלילית. יש המון מה לדון בתיאורי החטאים שלהם שיתוארו בפרק הבא. אנחנו פוגשים שם כהנים שעסוקים באכילת בשר. אנחנו פוגשים שם בכהנים שכתוב עליהם פסוק נוראי, כמו וישכבו את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. לא משנה בדיוק מה החטאים ואיך מפרשים אותם, מתואר שם תיאור מאוד קשה של משכן שילה. בעצם מתואר שם, אפשר להגיד, איזשהו חורבן רוחני במשכן שילה. כתוב, נייצו האנשים את מנחת השם, בפרק הבא. ויש מפרשים שהכוונה היא שאנשים, הכוונה לעם ישראל, שאנשים בעם ישראל ממש לא אהבו להגיע למשכן שילה, כי הייתה שם הכנסת אורחים חמורה מאוד, כלומר אי הכנסת אורחים, כמו שזה מתואר. זה מתחבר לסיפור המסתורי של המנהג של אלקנה. כתוב כאן בצורה מאוד דרמטית וחגיגית וטקסית שהאיש אלקנה יש לו מנהג, ועלה הסגנון הזה של הסגנון הזה, זה נקרא עתיד, זה כאילו מציאות מתמשכת. ועלה האיש ההוא מירו מימים ימימה. מה זה ועלה האיש ההוא? הוא היה נוהג לעלות. מה זה מימים ימימה? מה? מדי שנה. ימים בתנ"ך זה שנה. מימים ימימה זה משנה לשנה. כלומר, משנה לשנה הוא היה עולה. עכשיו, זה לא ברור מה. יש לו שער רגלים. מה אתה עכשיו, איפה אתה, באיזה חג זה עלית? לא, זה חג מיוחד שלו. לכן חז"ל באו ואמרו שהוא עשה לעצמו משהו שאפשר לקרוא לזה רגל רביעי. היה לו מנהג. ובגלל שזה מתואר כאן בצורה כזאת דרמטית וחגיגית וטקסית, ואנחנו יודעים את המצב הקשוח והלא טוב של משכן שילה, ואנחנו יודעים שאנשים מתרחקים ממשכן שילה, זה עובד את חז"ל להבין שאלקנה היה מנסה לעורר ולעודד את עם ישראל שאף על פי כן ולמרות הכל ידבקו במשכן שילה, המקום שבו בחר השם לעת עתה. ולכן חז"ל מתארים שאלקנה היה נוהג ללכת ברעש גדול. הוא היה יוצא מ-200 צופים, שזה כנראה באזור היישוב צופים של ימינו, והיה עובר בכל מיני כפרים ומקומות יישוב, מעריך את הדרך ומעורר את האנשים להצטרף. ואנשים היו אומרים, לאן אתה הולך? משכן שילה? לא מתלהבים. חז"ל אומרים דברים עוד יותר קשים. חז"ל אומרים שנקדש פסל מיכה עמד בסמוך למשכן שילה, כמה קילומטרים. והעשן של שני המקדשים, מקדש השם בשילה, והעשן של פסל מיכה היו כאילו קרובים אחד לשני, וזה היה קשה מאוד למלאכי השרת. הקדוש ברוך הוא אמר להם, עזבו, תניחו למשכן פסל מיכה, למקדש מיכה. שמה פתאום מצויה לעוברי דרכים. כלומר, אנשים בעם ישראל שהגיעו למקדש פסל מיכה, שהוא מקדש של עבודה זרה, היו מקבלים אותם יפה. נותנים להם הכנסת אורחים יפה. אז אנשים פשוט באו לשם. כי שם הם הרגישו נעים. במשכן שלו, הם הרגישו מאוימים, מופחדים. הם ראו שם אנשים שמתנהגים בצורה לא מוסרית, הם התרחקו משם. וכנראה שאלקנה, הוא היה אידיאליסט של דבקות בחלום האמיתי של עם ישראל, שקשור למשכן האמיתי, לא לפסל מיכה. אבל אנשים לא רוצים לבוא לשם. ולכן הוא התאמץ להאהיב ולעשות איזו עלייה דרמטית, ציבורית, כזאת, מעבר לחובה הבסיסית אל משכן שילה. חזל, יש מדרש בלכות שמעוני שחזל, חבל שלהבאתי לכם אותו, שחזל מתארים איך הוא היה ככה עובר, אוסף אנשים. אז זה לא הייתי קורא את זה, לא היה כאילו רכב של רכב של הכנסת ספר תורה, אתה מכיר את זה, עם מורות וצבעים וזה, לא, מן הסתם זה לא היה ככה. אבל זה היה כאילו, אתה יודע, תחשוב על כפר של ימי המקרא, כפר קטן שפתאום יש שיירה, שיירה לא גדולה, אבל איש חשוב, אולי מוכר, נכנס, שואלים אותו לאן אתה הולך, כבר מכירים את הסיפור שלו, איך יש כאן שילה, אומרים לו מה אתה מחפש שם, מה קורה, שלא קורה שם כלום, אומרים לו תשמעו, זה אנחנו עם ישראל, זה המקום שלנו, שם נמצא ארון הברית, שם המזבח שמקריבים אליו את קורבנות התמיד, זה הקשר שלנו, זה הזהות שלנו, חלק משתכנעים וחלק לא. כן, צריך להגיד מהמדרש, הייתי צריך להגיד לכם, הוא היה כאילו גם משנה מקום, משנה את המסלול קצת, כדי, בעצם, הוא הרגיש גם כן, שעם ישראל, עם ישראל בסוף ספר שופטים, הגיע למצב שכל ה, כל ה, חששות שמביע משה רבנו בספר דברים, התגשמו. תושטשה זהותו של עם ישראל. והוא רואה במשכן שלו עוגן להרים את הזהות שלנו. בעזרת השם, נמשיך בשבוע הבא.